אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי עוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם.
ואני אורי ליפשיץ, נעים מאוד.
נעים מאוד. היום באנו לדבר על מטה משאבים. זה נושא שהציע אשתי דסי, בגלל שהיא שחקנית, ושחקנים אוהבים פאז, או בניז, או פייט פוינטס, או אינספיריישן, השערה מ-D&D 5, או איך שלא קוראים להם. זה המשאב שבשיטות בימינו הוא מאוד נפוץ, אני חושב שיהיה קשה למצוא שיטה עדכנית, שהיא רובסט, ששיטה גדולה כזאת, לא עמוד אחד, שלא כוללת מטה משאב כלשהו, וזה בגלל שהשחקנים מקבלים איזה משהו כיפי ליד, שהם יכולים להשתמש בו, והמנחה מקבלת איזשהו משהו, איזשהו כוח נוסף עליהם, היכולת לתת אותם. וזה דינמיקה כל כך חזקה, ששוב, שהיא הפכה להיות סטנדרטית במשחק התפקידים. ואנחנו רוצים לדבר על שני הצדדים שלה, לאיך לתת אותם, ואיך להשתמש בהם. ואני רוצה לדבר בעיקר על איך לתת אותם, כי זה מה נושא שדסי העלתה, ועל זה חשבתי כל הבוקר, ואז אורי בא והתחיל לדבר גם על הצד השני. אז מה בעצם השיקולים מאחורי המטה משאב של השיטה שלך, ומה אתה מנסה לעודד כמנחה כשאתה נותן אותם, ומה אתה מנסה ליצור, או אולי נגיד זה אחרת, מה השיטה, מה היוצרים שאתה ניסו ליצור, בכך שהם נתנו לשחקנים אפשרויות להשתמש במטה משאב.
אולי צריך להתחיל ברגע לדבר על מה זה מטה משאב, מה בעצם זה עושה.
ההבחנה העיקרית אני חושב זה שזה לא אקספי. זאת אומרת, יש בגדול, מאוד בגדול, שתי דרכים לדמויות שחקן להתקדם. לטווח הארוך, שזה יעלה לו דרגות, ולקבל לו יכולות וכן הלאה, ואת זה אנחנו בדרך כלל מודדים באיזושהי צורה של נקודות ניסיון. ובטווח הקצר, שזה כרגע עכשיו, אני מקבל איזשהו משהו שעוזר לי כרגע עכשיו לעשות משהו, והוא מנוצל, הוא הולך, הוא לא קיים יותר אחר כך. וזה המטה משאב. אז אם אני למשל הצלתי את הנסיך מהנסיכה המרושעת, או חמור מכך, הצלתי את הנסיכה מהנסיך המרושעת, אז אני כנראה אקבל נקודות ניסיון, כי השלמתי את מטרת ההרפתקה וכן הלאה. אבל לזה אין שום קשר משמעות, למשל, לשאלה, כשאני עומד מול דלת נעולה, ונכשלתי בגלגול, האם אני רוצה לשרוף על זה את הפז שלי כדי לנסות שוב פעם, או שזה לא מספיק חשוב, ואולי נחפש דרך אחרת. וזה נקודת שיקול, זה נקודת מחשבה של יש לשחקן, שלא הייתה לו אם לא היה את הנקודה הזאת. גלגלת, נכשלת, המשכנו, אין שום דבר שאתה יכול לעשות בנושא. אבל מה אם יש לי השראה, inspiration, ב-D&D 5? אני כן יכול לעשות משהו בנושא. טכנית לא, כי לפי החוקים היבשים ביותר של D&D 5, אני חייב לשרוף את ההשראה לפני הגלגול כדי לקבל יתרון. אבל רוב האנשים משתמשים בזה כמו שמשתמשים בפז בעולמות פראיים. זאת אומרת, אחרי הגלגול, זה הזדמנות נדירה ומיוחדת לגלגל מחדש. מה שלא מבטיח כמובן הצלחה, אבל זה יוצר רגע דרמטי מסביב השולחן. זה יוצר את הרגע שהשחקן אומר עצמו, אני כן, אני רוצה, על זה אני אעשה את זה? עכשיו?
זה מגדיל את הדרמה על ידי זה שהוא מאפשר לי להשקיע משאב שהוא נדיר, שהוא נדיף, שהוא נעלם אחרי זה, והשאלה הבאמת חשובה של האם אני מוכן לאבד את הדבר, האם אני משקיע, האם אני אולין, האם אני invested, זו השאלה המעניינת, כי זה מה שמעורר את הדרמה.
אני חושב שזה גם מעניין שבדרך כלל משאבים כאלה הם פר מפגש, זאת אומרת בעולמות פראים אתה מקבל 3 בניז, 3 נקודות פז, בתחילת המפגש, והן נגמרות, הן נעלמות, אם לא השתמשת בהן עד הסוף. כי בתחילת המפגש הבא, אתה שוב מתחיל ב3. תיאורטית ובגדול, במבוכים ודרקונים, אתה שומר את ההשראה שלך לאורך הזמן, אבל בפועל, וזה חוק בית נפוץ, נותנים אותם לפעמים בתחילת מפגש, כדי לעודד התנהגויות מסוימות, כי אתה רוצה לראות את הרגע, אתה כמנחה, רוצה לראות את הרגע שהשחקן משתמש בזה, או יותר חשוב מזה, מחליט האם להשתמש בזה במהלך המפגש.
וזה בסדר גמור שזה נמדד ביחידת מידה חוץ משחקית,
כן.
כמו סשן,
כן.
כי זה משאב חוץ משחקי.
בדיוק.
הוא לא קשור באמת למשחק. הוא לא מקושר לדמות, אלא לשחקן.
אז אורי, בוא תמשיך עם זה. בוא תסביר לנו, כי אתה רצית להיכנס לפרטי פרטים. מהו המטה במטה משאב? מדוע, איך וכיצד?
אז קודם כל, אני רוצה לפשט את הכל על ידי זה שאני אסבך אותו. אני אסבך את זה על ידי זה שאני אכיר לחלק מצופן עם מושג חדש, דיאג'סיס. דיאג'סיס זה מושג נהדר מתחום ניתוח הספרות, והוא בא לידי ביטוי בדרך כלל בשני התת מונחים שלו, אינטרה דיאג'טיק ואקסטרה דיאג'טיק. רואים? זה מסובך. ואקסטרה דיאג'טיק. אינטרה דיאג'טיק, כוונה בתוך עולם הסיפור, בתוך הנרטיב. בהקשר שלנו של משחקי תפקידים, זה יהיה משהו שקורה בתוך המשחק, בתוך האינטראקציות שלנו. זה יכול להיות שיחה בין שתי דמויות, זה יכול להיות קרב בין הפארטי לבין מפלצת. דברים שמתרחשים בתוך המשחק.
אם זה היה למשל סדרת טלוויזיה על שרלוק הולמס, אז זה היה שרלוק הולמס נכנס לתוך איזשהו חדר והוא שומע מוזיקה ברקע. זה אירוע שמתרחש, בפנים הוא אינטרדיאג'טיק.
נכון, ואם נסתכל על זה באקסטרה דיאג'טיק, ששרלוק הולמס פתאום רודף אחרי איזשהו נבל, ואנחנו שומעים מוזיקה קצבית ברקע שנועדה לגרום לנו הצופים להבין שזה משהו מאוד מרגש, אבל לא מתרחשת בתוך עולם המשחק, בתוך הסדרה, אין באמת מישהו שמנגן את המוזיקה הזאת. שרלוק הולמס לא שומע את המוזיקה הזאת, אז הוא אקסטרה דיאג'סיס. אז אני מחזיר אותנו שוב לדיון על המשחקי תפקידים. אם הפסקנו רגע את הסשן ואנחנו מתווכחים על פי החוקים, יש לי פלוס אחד, אין לי פלוס אחד כדי לפגוע במפלצת, זה אקסטרה דיאג'טיק, זה מתרחש מחוץ לעולם המשחק, זה מה שמתרחש ביני, השחקן, לבין שחקן אחר או לבין המנחה, אבל זה לא מתרחש לדמויות שלנו, בניגוד לאינטרה דיאג'טיק שמתרחש בפנים. אז אם ניקח את המושגים האלה וננסה ליישם אותם על מטה משאבים, מה נגלה? שאלו משאבים שמתקיימים אקסטרה דיאג'טיק, הם מתקיימים מחוץ לעולם המשחק, וכל הדיון עליהם מתרחש מחוץ לעולם המשחק. עכשיו, כדי שיהיה לנו נוח רגע לדבר, בואו נשאר שמונחים אולי יותר רלוונטיים. אני רוצה לקחת מונחים שטבע גיל רן לפני כמה שנים, והוא תובע את המרחב המדומיין, בתור הדברים שקורים בדמיון שלנו, הסיפור, הדמויות, כל הדברים האלה, ויש לנו את מה שקורה מסביב לו, המרחב השולחני, מה שמתרחש סביב לשולחן המשחק. אז אם נשתמש במונחים האלה, אז אני אגדיר מטה משאבים, כמשאבים שמנחה מחלקת לשחקנים, במרחב השולחני, בכדי להשפיע על הפעולות שהם יבחרו לנקוט בהם, בתוך המשחק במרחב המדומיין. אבל ההגדרה הזאת לא עובדת לי, היא בעייתית, היא מאוד בעייתית, למה? קודם כל, כי אין לנו רק שני עולמות בזמן המשחק, יש לנו שלוש. יש לנו את העולם המדומיין, יש לנו את המרחב השולחני, ויש לנו את מה שמתרחש מחוץ למרחב השולחני, החיים עצמם, מה שקורה מחוץ לסשן. ויש שיטות שבהם שחקנים מקבלים מטה משאבים על פעולות שקורות מחוץ למרחבים האלה, במרחב החיים עצמם. למשל, באמבר דייסלס, אם אתה כותב יומן דמות בין מפגשים, אתה מקבל נקודות, אתה מקבל בונוסים, אתה מקבל מטה משאב. אני מכיר גם מקומות שבהם, וואו, הבאת חטיפים לסשן, קבל שתי נקודות, הגעת בזמן, קבל נקודה. שוב, כל הדברים האלה, מה הם עושים בסופו של דבר? משפיעים על איך השחקנים מתנהגים.
יש לי דוגמה חזקה, אני חושב מעניינת כאן, במשחק סנדבוקסי שתכננתי לפני כמה שנים, רציתי לעודד את השחקנים לקחת יוזמה ולארגן בעצמם יציאות אל השממות. זה היה משחק של שממות מערביות, שבו חלק אינהרנטי וחשוב במשחק זה שהשחקנים מחליטים לאן ללכת, המנחה אף פעם לא קובעת עלילות. יש עולם גדול, לכו תתחפשו בו. אבל בשביל זה השחקנים צריכים לרצות לצאת.
ובשביל זה צריך לעודד אותם, ובשביל זה צריך לתת להם איזשהו משהו לפתות אותם איתו.
עוד יותר מורכב מזה, מאחר והרעיון היה שזה קבוצה מאוד גדולה של שחקנים, שפוגשים אחד את השני ומחליטים ביחד ליצור חבורות ולצאת החוצה. דמי לעצמך גיל לתרפתקנים שמחליטים בעצמם להפוך לחבורות ולצאת, הייתי צריך לוודא שהם משתפים ביניהם את המידע. למשל, אם יצאת וגילית את אגם מסודני האש, ולא הספקת לחקור אותו כמו שצריך, אז אני רוצה כמנחה שאתה תגיד לאחרים שהיה שם, אגם מסודני האש, כדי להלהיב אחרים, והם ירצו גם כן לצאת, וירצו לעשות את זה וכן הלאה. ואולי אחד יגיד, אי, יש לי טבעת נגד אש וכן הלאה. כדי לעודד את זה, וזה פעילות סופר חוץ משחקית, זה סופר בחיים עצמם, אז באתי את הנקודה לסיון לאנשים שמשתפים בפורום סיפורים ממה שקרה להם. פשוט משתפים את החוויות שלהם מההפתקה האחרונה שלהם, במטרה להשיג את מה שרציתי, ואז כנראה שבעצם נקודות מסוימת זה אולי קצת יותר מדי בשביל זה, אז בוא ניתן להם משאב מטה משחקי. זה התגמול השני מתחת לנקודות ניסיון, כי הוא מוצק, הוא חשוב, הוא כיפי, כולם נהנים ממנו, והוא נעלם. אז אתה לא צריך להרגיש מודאג שעזרת לשחקן אחד להתחזק יותר, נגיד לטווח הרחוק, לעומת שחקנים אחרים.
קשה לי עם ההגדרה הזאת של שני, כי אני פשוט מרגיש שהם שונים לחלוטין, הם עושים דברים אחרים, הם מעודדים דברים אחרים וכו', אבל לאור מה שאמרת, ואני מסכים לגמרי עם כל מה שאמרת, אז בוא נשנה רגע את ההגדרה שלנו. אז אולי הגדרה יותר טובה תהיה, מטה משאבים אלו משאבים שהמנחה מחלקת לשחקנים כדי להשפיע על ההתנהגות שלהם בהקשר של המשחק, וגם בכדי לייצר איזושהי חוויה משחקית בהמשך, כשהם בסופו של דבר משתמשים במטה משאבים עלינו. אז אנחנו מחלקים פה את כל עניין המטה משאבים גם לאקט של לתת אותם, וגם לאקט של להשתמש בהם, וכל אחד מהם הוא משהו שונה.
כן.
בהקשר של עולמות פראים, יש לנו את בניז, או פז בעברית, שזה ממש הברקה, הברקה, וזו דוגמה מצוינת, ואירן הולך לדבר אחרי זה הרבה על בפועל, מתי לתת את זה, כי בכל זאת אנחנו פודקאסט שמיועד למנחות ושחקנים, ואנחנו רוצים לתת פה גם אלמנט פרקטי של איך להשתמש בזה. אבל אני רוצה לעשות פאוזה רגע, ולדבר על גורליות בפייט.
על מה?
גורליות, פייט פוינטס, אם אתה לא שמעת את המונח העברי הנהדר, גורלית או גורליות ברבים. בפייט המכניקה של לתת או להשתמש במטה משאב הזה של גורלית, היא הרבה יותר ברורה וקשיחה. למה? כי היא לא לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה. היא מיועדת גם לשחקנים. ושם המטרה המוצהרת של לתת גורלית, זה לסבך את חיי הדמות. אני כשחקן יכול לסבך את החיים של דמות שחקן אחרת. המנחה יכולה לסבך את החיים של דמויות שחקן של השחקנים. שימו לב להפרדה פה בין שחקנים ודמויות שחקן. כי שחקן לרוב מקבל גורלית על זה שהוא פועל כנגד האינטרסים של הדמות שלו, קרי מסבך את החיים שלה. אבל הוא יוצר בתהליך הזה סיפור הרבה יותר מעניין, וסיפור מעניין יוצר יותר דרמה ויותר כיף, ולכן אנחנו מעוניינים לקבל את הגורלית, אנחנו מעוניינים לסבך את הדמויות שלנו, בשביל שיהיה משחק יותר מעניין, לי השחקן, למרות שמסכנה הדמות שלי ומה שאני עושה לה. אז במעבר הזה, אני מקווה שראינו שמטה משאבים, הם משמשים להרבה מאוד דברים, אבל אם הייתי חייב לעטוף אותם בעטיפה אחת שמבהירה מה זה מטה משאב, אז מטה משאב, זה מנגנון של אולעת משוב, של פידבק בין המנחה לשחקנים, שמעודדת סוגים מסוימים של התנהגות, על ידי תגמול תוך משחקי, כלומר אני מתגמל בתוך המשחק, החלטות ופעולות חוץ משחקיות שהשחקן מקבל.
כן.
זו המטרה, כל המטה משאבים זה סוג של שיחה שמתנהלת באופן מכני, על ידי זה, שהמנחה יכולה להגיד, זו ההתנהגות הטובה בעיניי, זה שאני רוצה לעודד, ואני נותן את העידוד הזה על ידי סוג של תגמול אינפליי, תגמול משחקי שמתרחש במשחק.
המנחה לא לבד לגבי ההחלטה הזאת, זו החלטה חשובה, אני עכשיו מדבר בעיקר עליה, על מתי לתת אותם, אבל המנחה לא לבד בגלל שיש גם את החוקים, ומעצבי המשחק החליטו מראש מהם הדברים שעליהם נותנים, את המשאב באמת המשחקי, ומה הם הדברים שבהם משתמשים בו. וכמובן יש מלא חוקי בית ועושים הרבה שינויים, ציינו מקודם איך השראה, החוקים המקוריים שלה, הם לא שוס, והרבה אנשים עושים בהם הרבה שינויים.
וזה בגלל שכתיבת החוקים שבהם אומרים מתי לתת בניז ומתי לא לתת בניז, זה אותה שיחה בין יוצרי המשחק לבין מנחי המשחק.
נכון. נכון מאוד. אני רוצה לתת גם איזושהי תחושה לגבי המנעד, לאנשים שלא יוצא להם להשתמש הרבה במשאב מטה משחקי, אז איזה דברים אפשר לעשות איתם בכלל? אז המנעד הוא מאוד רחב, בעולמות פראים, זה הדוגמה הקלאסית שלי, פשוט בגלל שזה רכיב כל כך מהותי של השיטה, ומאפשר לעשות כל כך הרבה, הבסיס ביותר הוא פשוט לגלגל מחדש, זאת אומרת, לא הצלחת, או אפילו אם הצלחת, אבל אתה רוצה הצלחה יותר חזקה, כי אתה יכול להצליח יותר גבוה, אתה יכול להשתמש בפאז כדי לגלגל מחדש. אבל אתה יכול גם למשל לקבל קלף נוסף ביוזמה, שזה דומה לאפשרויות נוספות לגבי מתי לפעול במהלך קרב. אתה יכול לתת הצהרה לגבי העולם, למשל יש חבית נפץ מאחורי הבחור הזה, כמובן שהמנחה יכול להגיד לא אין, אבל בגדול זה עולה לך את הפז, זה מחיר גדול, ובגדול המנחה מעודדת מאוד להגיד, כן, בהחלט יש שם חבית חומר נפץ מאחורי הבחור, ותראו איך, איך כל הסצנה נעשתה יותר מעניינת.
המונח שמשתמשים בו בפייט שאני מאוד אוהב, זה שהמשאב מאפשר לשחקן, בהקשר הזה שאמרת, לקבל שליטה נרטיבית על העולם.
יפה, נכון מאוד, נכון מאוד. ואחד השימושים הכי חשובים לפז בעולמות פראיים, זה לבלום נזק. זה בעצם איך שאתה נמנע מלמות. באופן מהותי, אתה מבין, אחרי שאתה משחק אפילו שעה של עולמות פראיים, שמה שבאמת שומר לך, נקודות הפגיעה של עולמות פראיים, זה הפז שלך. בגלל שכאשר אתה בא לספוג נזק, אתה יכול להשתמש בו כדי למנוע את הנזק. ולפעמים אתה בא לספוג מספיק נזק כדי לגמור את הדמות שלך. אז בלי פז, הדמות ייגמר, אין שום דבר מה לעשות בעניין. אתה חייב את הפז. אז תמיד נשאר המתח, האם לשמור פז אחד, כי אני חושב שאני אכנס לקרב חשוב, האם משתמש בפז הזה עכשיו, האם אני יכול למצוא איזושהי דרך לייצר עוד פז לעצמי, איך אני יכול להשיג עוד עכשיו, כי זה שימושי בכל כך הרבה מובנים. ואם הולכים עוד יותר רחוק, בפאבולה אולטימה, שזו שיטה שבאה לחכות JRPG, יש שני סוגים של משאב מטה-משחקי, אחד לשחקנים ואחד למנחה, שזה גם כן קונספט לא מאוד נדיר בימינו, בשיטות D20 יש נקודות שהמנחה מקבל, שהוא יכול להשתמש בהם כדי לעשות בדיוק את אותו דבר שהמומנטום עושה בשביל השחקנים, ולפעמים יותר, אבל בפאבולה אולטימה זה הולך מאוד רחוק. אתה יכול להשתמש בנקודת פאבולה כדי לקבוע עובדות עצומות על העולם, וזה בגלל שזה משחק שבו העולם נוצר תוך כדי משחק, וזה חלק מאוד מהותי ממנו, וזה משהו שאנחנו כולנו מסכימים עליו בהתחלה, וזה משהו שהחוקים עושים עבודה מצוינת בלהסביר בהתחלה, זה ממש המשולש של חוקים, שחקנים ומנחה עובדים היטב ביחד, כדי לוודא שאתה יכול לשרוף נקודת פאבולה, כדי להגיד, בכפר הזה שמעבר לגבעה, הוא הכפר שבו נולדתי, והמקום היחיד בעולם שבו אפשר לכרות אדמנטיום. המתכת הסופר נדירה. אתה יכול להגיד את זה, אתה מעודד בלהגיד את זה, כולנו שמחנו שאמרת את זה, וזה עלה לך נקודת פאבולה. אז איך מקבלים אותם?
איך? אני רוצה עוד, כן.
אני לא יודע, יש הרבה דרכים, שיטות שונות מציעות דברים שונים, ותמיד, תמיד, תמיד חשוב להקשיב להם. אבל הנה בגדול, ארבעת השיקולים אני חושב שעוברים לי בראש, שאני סיננתי לעצמי לאורך השנים. יש את הגילום דמות כמו שצריך בהתאם לרקע. כל מי ששיחק בלדורס גייט 3 יודע על מה אני מדבר. כי בבלדורס גייט 3 יש אינספיריישן, זה משחק מחשב סופר דובר פופולרי ובצדק ומעולה, שמבוסס על החוקים של D&D 5, והוא עשה שינוי לחוקים של השראה, בכך שאתה יכול לצבור אותן עד 4, אתה יכול להשתמש בהן כדי לגלגל מחדש, ולקבל עוד קובייה על זה, מה שנקרא יתרון, והכי חשוב, אתה מקבל אותן כאשר אתה מבצע פעולות שתואמות לאופי של הרקע של הדמות שלך. אז אם בחרת שאתה שרלטן, התנהגויות שרלטניות ייתנו לך השראה. לא הרבה, לא הרבה. ויש אולי, אני מנחש, 30 הזדמנויות כאלה לאורך המשחק, ואתה תפגוש, אני מנחש, 20 כאלה. או אולי כפול 2 ממה שאמרתי, אבל לא הרבה מעבר לכך. זאת אומרת, לא יהיה לך 100 השראה. 4 זה המקסימום שאתה יכול לצבור בכל רגע נתון, וזה כי זה בא לעודד אותך להשתמש בהם, יש מקסימום, אז יאללה, תשתמש אם אתה רוצה עוד אחרת בזבזת. וזה בא כדי לעודד גילום דמות כמו שצריך, אם בחרתי שרלטן, אז המשחק אומר, אוקיי, אז בוא תשחק שרלטן, כשתשחק שרלטן, הנה, קבל השראה. וזה מגניב גם עם שאר הדמויות בחבורה, הדמויות בחבורה לכולן יש רקע גם כן, והן מקבלות השראה כאשר מתרחש משהו במשחק שתואם להן. אז אם הצלתי את הכפר הקטן, אז כל מי שהוא פולק הירו, גיבור מקומי, מקבל השראה, בגלל שעשיתי את מה שצריך לעשות. אם אני פתרתי נכון את הפאזל במקדש הסודי של אלה מסתורית, אז זה, כל מי שהוא אקולייט, מרגיש חשיבות גדולה לדעת, יש לו, לא כהן בהכרח, כן? אקולייט זה בקגראונד, זה רקע, זה לא מקצוע. זה פשוט מישהו שמייחס חשיבות רבה לדת, ומתעניין בנושאים האלו, אז הוא מקבל אינספיריישן. אוקיי, אז זו דרך אחת. זה לא מה שאני בדרך כלל עושה. אני מבין למה משחק מחשב יעשה את זה, אני מבין למה הרבה משחקים יעשו את זה. בעולמות פראיים, הדרך הקלאסית, המומצרת לקבל פז במהלך מפגש, זה לשחק את הקשיים שלך, את ההינדרנסז. זאת אומרת, אם הדמות שלי למשל היא עצלנית, אין לזה משמעות מכנית, מלבד שקיבלתי עוד נקודות ביצירת הדמות, בחרתי את זה כקושי, קושי זה הגדרה מכנית, אבל זה לא אומר כלום מעבר לכך, לעומת למשל, אם הייתי בוחר דמות שהיא איטית, ואז המהירות שלי באמת נמוכה יותר, אבל דמות שהיא עצלנית, זה רק פרומפט בשבילי לשחק אותה עצלנית.
שזה מהדהד יפה את הדברים שאמרתי על פייט, בעצם בסופו של יום אנחנו מעודדים את השחקנים להקשות ולסבך את חיי הדמויות שלהם, כדי שיהיה לנו סיפורים יותר מעניינים ויותר דרמטיים.
זאת בתכלס הנקודת השנייה שלי, על מה לתת פז, זה על כאשר אני בוחר לסבך את חיי הדמות שלי מרצון. אז עולמות פראים מנסה לעודד את זה בכך שהיא יוצרת את זה בקושי, פייט מעודד את זה בכך שזה המנגנון הבסיסי שבמשחק, אבל זה גם משהו שפשוט קורה במהלך משחק, ואני מאוד מעודד אותו. בדרך כלל, באופן שבו אני מריץ משחקים, זה לא קורה הרבה, בגלל שאני נוטה לריץ משחקי הרפתקה, עם הרבה דגש על הרפתקנות, ועל המתח ודברים שצריך לפתור וכן הלאה, ולכן שחקנים אצלי לא כל כך אוהבים לוותר על ההזדמנות לעשות משהו, וזה קצת חבל לי, אני צריך אולי לעשות כאן איזשהו שינוי. אני רוצה לתת דוגמה, באיזשהו משחק, ובכן, אני לא רוצה לספיילר, מתוך המערכה זיידקאסט שאנחנו משחקים, באחד המפגשים, לחבורה יוצא לשחק לא את עצמם, באיזשהו קטע דרמטי נחמד, הם משחקים צוות אחר של חוקרים מה-RHC, מהארגון הגג שבו הם עובדים, ואלה הם דוושים, והדוושים האלה הם פשוט פחות חשובים, הם גם כמה דרגות פחות, והסצנות איתם הן לגמרי סצנות צדדיות, ואני חושב שגם, אתה יודע, בתור דוושים צדדיים, הם דיספנסיבל, זאת אומרת, זה בסדר אם הם, זה בסדר להתנהג איתם אחרת, זה בסדר.
לדוושים יש רגשות, יש להם סטטיסטיקות, אתה לא יכול סתם ככה.
אז היה אירוע שבו, אחד השחקנים ששיחק את סרנה העצלנית, אנחנו יודעים שהיא עצלנית, כי אני שיחקתי אותה כעצלנית לפני כן, כשהייתה דוושית, אז אנחנו יודעים שהיא עצלנית, ולשחקן היה כיף שחק אותה כעצלנית, אז כשהייתה הזדמנות בשבילה להתגנב, כי היא גנבת מוכשרת, להתגנב לאיפשהו ולהקשיב לסוד שנאמר בין שתי דוושים אפלים מסתורים, אז הוא ויתר על זה, הוא אמר, אתה יודע מה, אין לי כוח, וזה היה גם מצחיק וגם מאוד במקום, וגם הרגיש ממש כמו סרנה, ועל זה נתתי בני, מה שאני כמעט אף פעם לא עושה, כי זה כמעט אף פעם לא קורה אצלי, אבל אני חושב שזה מאוד מוצדק, התחושה, החוויה שנוצרה באותו רגע במשחק, הצדיקה את זה.
חשוב אולי להדגיש בשלב הזה, שזה בסדר גמור לא לעבוד ככה, אם השחקנים לא נהנים מהדברים האלה, אז בסדר. אני משחק בקמפיין שבו מאוד חשוב לנו לעשות את ההחלטה הטקטית והאסטרטגית הנכונה.
כן.
אנחנו כן נעצור את הקרב וננהל דיון על האם הלחש הזה או הלחש הזה הוא יותר יעיל בסיטואציה הזאת, כי זה חלק מהכיף הספציפי שלנו כרגע במשחק הזה. ולסבך את החיים של הדמות שלי, ושוב, פעם זה היה קורה הרבה, פעם היה אומר, טוב, אז אני אטיל קלאוד קיל על כל מי שבאזור, וכל כך, מה, גם אנחנו נמות? אמר, כן, חבר'ה, אמצע קרב, לא ראיתי ערפל מלחמה, שנהיה עכשיו ערפל מלחמה רעיל, חבל, חבל, טעויות קורות, וכו. אבל עם הזמן הבנו שאנחנו פשוט לא נהנים לסבך את חיי הדמויות שלנו, שוב, כמו שאמרת, אנחנו פה בשביל הרפתקה, בשביל הכל למצוא, בשביל האתגר שלנו, אנחנו רוצים שיהיה יותר אתגר של השחקן, פחות אתגר של הדמות בהקשרים האלה.
כן.
אנחנו אוהבים את הלהתעסק במכניקה. אז כן, אין, לא חייבים להכניס בכוח דברים.
100% נכון, אני רק עובר על אפשרויות, וכבר אמרתי למה את שתי אלה אני לא משתמש בהן. או יותר נכון, בראשונה אני משתמש, והשנית פשוט לא קורית אצלי לצערי. וזה שינוי שאני כמנחה רוצה לעשות. הנקודה השלישית היא לשיקול המנחה, כאשר נוצרת סיטואציה דרמטית. כאשר השחקנים מייצרים באופן טבעי ואינטגרלי, איזושהי סיטואציה שהיא ממש לעניין ומוצאת חן בעינינו. למשל, אני שוב לא רוצה לספיילר מזיידגייסט, אבל משם הדוגמה שלי, שני שחקנים מתווכחים תוך כדי קרב נגד כל מיני יצורים, האם לפתוח את הדלת בגלל שמהצד השני שלה, הם נעלו אותה. מהצד השני של הדלת, לקומפלקס הזה, יש קבוצה קטנה של האויב, אבל כרגע הם לאו דווקא האויב, כרגע אולי הם יכולים לעזור לנו, אבל שחקנית אחת מתעקשת בכל אופן, בגלל שהדמות שלה היא מין פלדינית כזאת, שלא מוכנה לאפשר כזה דבר כזה לקרות, והשחקן השני מתעקש בכל אופן כן לפתוח, בגלל שהדמות שלו הוא מאוד פרקטי, הוא מהנדס כזה, הוא רואה בעיה והוא מחפש פתרון. השחקנים זורמים, השחקנים נהנים מזה. זה לא באמת מתח אמיתי מאוד חזק בין השחקנים באותו רגע, זה באמת מתח בין דמויות. וזה יותר סצנה סבבה, זה מדומיין היטב, זה בדיוק איך שהייתי רוצה שיקרה בסדרת דרמה או דברים כאלה. אז כולם מקבלים בני, כל המשתתפים, גם שחקנים שלא היו קשורים לזה. למה? כי ככה, כי אני רוצה לתגמל את כולם, אני רוצה להבהיר לכולם שזה, אני רוצה עוד מזה, שזה משהו שאני מעוניין בו והוא מוצא חן בעיניי. וזה מוביל אותי לנקודה הרביעית, שהיא בעצם הדרך העיקרית שבה אני נותן בניז, וזה יצירה מכוונת של מנעד הדרמה. זה בדיוק מה שאורי אמר מקודם, יש פה איזשהו מנעד, לתת את הפז, להשתמש בפז. הנתינה בדרך כלל קורית על חשבון הדמות, השימוש בדרך כלל עוזר לדמות. ואז נוצר מין עלייה וירידה של דרמה, של מתח. מתח עולה ויורד, ושליטה במתח זה פחות או יותר, אני חושב, הכובע המרכזי של המנחה. אני בספק אם יש עוד כובעים חשובים למנחה חוץ מזה. ואיך אני עושה את זה? ובכן, אני פשוט נותן פז, בתחילת כל סצנה, זהו. זאת אומרת, זה נשמע אולי לגבול הטיפשי במידת הפשטות שלו, במיוחד אחרי האפשרויות הקודמות, שדברנו, ושיקול דעת וזה, ובוחרים וכן הלאה. כאשר מתחיל אקט חדש, לא בכלל באמת סצנה, בדרך כלל ממש אקט בסיפור, למשל, סיימנו את הקומה במבוך, סיימנו את האתגר הדרמטי המשמעותי עכשיו, שלקח לנו שני מפגשים, אנחנו מרגישים נפילה במתח, אנחנו מרגישים שפתרנו, משהו נפטר, כולם מקבלים פז. למה? כי אני רוצה לעודד אותם לעשות שוב פעם דברים נועזים. כי נגמר הרגע שבו הם היו צריכים להשתמש בפז, עכשיו מקבלים שוב פעם כדי שיוכלו שוב פעם להשתמש בפז. בכך אני גם רומז, אפילו מבהיר. סיימנו. אתם לא רק הרגשתם שירד המתח? באמת ירד המתח. באמת, אני לא עומד להפציץ עליכם פתאום שום דבר משום מקום. אנחנו יכולים לנוח, נגמרה העונה, באמת נגמרה העונה, לא פתאום יופיע עוד פרק בטלוויזיה, אפשר בתחילת העונה הבאה, כולם מתחילים שוב פעם עם פז וכן הלאה. רואי לציין אגב שאצלי במשחק, הפז הן קבועות, זאת אומרת הן לא מתאפסות בתחילת כל מפגש, אחרת אין שום הגיון במה שאמרתי עכשיו כמובן. ופז הן גם מאוד נדירות אצלי עקב כך, כי זאת הסיבה היחידה שאני נותן פז, באמת רק בתחילת האקט. אז משתמשים בפז אולי פעם במפגש, מקבלים פז אולי פעם בשני מפגשים, משהו כזה, והפתקה חדשה מתחילים משלוש, שזה מלא.
אכן מלא. בפייט, ככלל אצבע, יש כמות שמתחדשת כל מפגש. בדרך כלל שלוש, זה הדיפולט.
הריפרש שלך.
הריפרש שלך, כן. ומה שיפה במנגנון הזה, זה שהוא בעצם אומר לשחקנים, חבר'ה, עליי. יש לכם שלוש פייט פוינט. יש לכם שלוש גורליות. תשתמשו בהם הסשן, כי זה לא משנה. לא תשתמשו בהם, פספסתם. כן תשתמשו בהם, זה לא משנה, סשן הבא יהיה לכם גם שלוש. וזה מוביל את זה שכשאתה מתכנן סשנים נכון, לקראת סוף הסשן יש את הרגעים הדרמטיים ביותר, והשחקנים פתאום אומרים, אוקיי, יאללה חבר'ה, לשפוך גורליות, לשפוך, אין מה לשמור אותם, זה לא עוזר לאף אחד, מחר יהיה עוד.
ככה זה בדיוק מרגיש גם בעולמות פראים. יש אפילו דיון על זה בפרק המלכה פתפן בעולמות פראים, על איך שנטייה הטבעית היא לכך ששחקנים לא כך משתמשים בתחילת מפגש, ומשתמשים הרבה בסוף מפגש, וזה משהו שכדאי לזרום איתו גם מבחינה מירטיבית. בתחילת המפגש בדרך כלל דברים יותר רגועים, בסוף המפגש הקרב הגדול. זה מאוד טבעי לנו גם, כי אנחנו בדרך כלל מניחים כזה דבר, אבל הרעיון פה הוא שהמכניקה תומכת בזה, ובאה לעודד את זה, ולוודא שאם זה קורה, זה קורה כמו שצריך.
וכערת אגב, זה גם מתכתב עם הרבה מאוד כללי UI UX ועיצוב מערכות ועיצוב חוויית משתמש. כי בסופו של דבר, הזיכרון הכי חזק שיש לנו, שיצבע ברטרו את כל מה שהתרחש, הוא מה שמתרחש בסיום. אחת מהסיבות למשל ששחקנים, אחרי שמוחאים להם כפיים, יוצאים וחוזרים כדי שתמחאו כפיים יותר זמן, זה כי ליטרלי האקט הזה של למחוא כפיים הרבה זמן, גורם לך לחשוב, אני מוחא כפיים הרבה זמן, כנראה שנהניתי יותר משנהניתי שנדמה לי.
זה בייס מוכר, ההרצאה האחרונה זוכרים טוב יותר מאת ההרצאה הראשונה, האקט האחרון הוא האקט שאנחנו צובעים איתו את כל מה שקרה לפני כן. יפ, יפ. לכן במיוחד במשחקי כנס, כמאמר האמרה, הסוף יותר חשוב מכל דבר אחר.
כל דבר אחר, כן. זה צובע את כל החוויה שלך.
זהו, ככה מקבלים, ככה משתמשים, ככה מנצלים, ככה פועלים.
ככה מנצחים, מטה משאבים.
ולשאלתנו הבאה, האם יש חדשות ועדכונים? כן, יש, הנה, בבקשה. אז ככה, אתם אולי יודעים שאינטריגמתי לעברית את עולמות פראים, פאת'פיינדר בעולמות פראים, שיטה מצוינת, הכי טובה שיש בעברית כרגע, להערכתי ללא ספק. לא שיש לי איזושהי טענה כנגד שיטות אחרות, אני חושב שכתבתי עבור חרבות וכשפים, אבל היא לא שיטה בשבילי, היא שיטה מצוינת למתחילים, עולמות פראים היא שיטה מצוינת למי שאינו מתחיל. והיא גם שיטה מצוינת להרבה דברים נוספים. אני לא תרגמתי ואפילו לא השתתפתי מלבד בתפקיד תמיכה כללי לגמרי, במוצר חדש שזמין עכשיו בהדסטארט, שהפונדק מוציאים, שהוא אסופת הרפתקאות פראיות. עולמות פראים היא לא רק פאת'פיינדר, היא לא רק פנטזיה. למעשה היא התחילה רחוק מאוד משם, ובעברית היא זמינה בפאת'פיינדר, אבל עכשיו לא רק, וזה כל הקטע. כדי להראות שזו שיטה באמת יוצאת מן הכלל במגוון שלה, כל עוד מה שאתה מחפש זה מלא פלפ ואקשן, אז שלוש הרפתקאות האלה, שעכשיו הן בכמה זה? 135 שח לאסופת הרפתקאות בתוך קופסה פיזי מודפסות כולן.
שווה!
או בדיגיטלי 75, הן ממש מציגות מתאם ממגוון רחב של אפשרויות. אחת מהן זה מרד נזירי האפר, שזה מבוסס על עולם הערכה חדש יחסית של פינקל, החבר'ה שמאחורי עולמות פראים, שנקרא Ghost Mountain, וזה בגדול אווירה מזרח אסיאטית מאוד חזקה, עם אלמנט די מגניב, שלא רק שזה וושיה, זאת אומרת שהדמויות שלכם קופצות ומרביצות ומזנקות ולחמות בשדים ודברים כאלה, אלא הכוחות שהם מבוססים על רגשות, על חמשת הרגשות הבסיסיים, שמחה, עצב, גואל, אם ראיתם את Inside Out, הכל בראש, אז אלה הם חמשת הרגשות, רק שנותנים לך כוחות קסומים. ורואי כהת, יקיר התוכנית, שהוא העורך של שלישיית הרפתקאות האלה, עשה כבר מים שבו כמובן הוא מדביק את הפרצופים של הדמויות מהכל בראש, על גבי חמשת נזירי ווקסיה סופר צבניים כאלה, בארט הנהדר של ההרפתקה הזאת. אז זאת היא אחלה הרפתקה, היא מגיעה עם כל החוקים שאתם צריכים, כדי לשחק בעולם הזה ספציפית, והחוקים החינמיים של עולמות פראים זמינים, זאת אומרת, יש חוקים בסיסיים חינמיים, מהתחלה מהירה, אפשר להוריד אותה דרך העמוד, אני כמובן אתן קישור בהערות הפרק גם כן. לא צריך את פאת'פיינדר בעולמות פראים כדי לשחק בהרפתקאות האלה. ההרפתקה השנייה היא דו-קרב עם השטן, שמתרחש בעולם הקלאסי ביותר של עולמות פראים, Deadlands, אדמות המוות, שזה המערה.
דו-קרב עם השטן, איכשהו טוב. כי אין לנו היי נון, אין לנו את המושג הזה בעברית, צהרי היום שכזה באותו קונטקסט.
אבל יש שם גם די הרבה דו-קרבות ועם די הרבה סטנים דרך אגב. דו-קרבות, דו-קרבים, יש דו, יש וקרבים, ויש גם דו וגם קרבים.
קרבודו.
קרבודו.
קרב רב.
זה מה שנקרא המערב המופרע, ה-Weird West, שזה המערב הפרוע, אבל עם מלא מלא על מתים וקסם אפל ומיני רוחות שעושות פוזס לכל מיני אנשים, וזה עקב כך מגניב לגמרי, כי גם צריך לשחק קאבויים באווירה מאוד קאבויית, זאת אומרת, זה לא סתם האסתטיקה, זה באמת העירה קטנה בצרה, ואתם באמת לא פתקנים, אתם טיפוסים עם בעיות, אוקיי? טיפוסים עם קשיים בעולם קשה, ואז יש דו-קרב, והוא עם השטן. והפתקה השלישית באמת מראה כמה רחוק אפשר ללכת ללמות פראים, כי כולם משחקים קייג'ו, זאת אומרת מפלצות גודזילה ענקיות.
ענקיות!
ענקיות, ונלחמים במפלצות גודזילה ענקיות אחרות, ונלחמים...
ברובוטים ענקיים,
בוודאי,
ומקות, וכיף.
כמובן, ובצבאות ענקיים של בני אדם, עד שבסופו של דבר אתם עומדים לצידם כנגד האויב האמיתי, שהוא מקות וגודזילות מהחלל וכו, וזה הרפתקה שלמה, זה סדרה של כל אחד מאלה, זה ממש סדרה של כמה וכמה הרפתקאות ביחד, זה מיני מערכה, שזה מטורף, שזה עשוי לגמרי. אבל...
לסיכום, אם ראיתם את פסיפיק רים, כן, או כן, את כן. גודזילה, כן. או את כל אלה, וחשבתם, היי, זה לא הוגן, למה למפלצות אין יותר סיכוי? זה המשחק בשבילכם.
אז מומלץ בחום, לחופשו בהד סטארט, אני אתן קישור כמובן בהערות של הפרק, זה נקרא אסופת הרפתקאות פראיות, טרילוגיית הרפתקאות של משחקי תפקידים. אני ממש חושב שכדאי, אם אתם נהנים מעולמות פראיים, או אם אתם חושבים שתנו מעולמות פראיים, תסתכלו קצת שוב בהתחלה המהירה ותראו מה קורה, או שתסתכלו על משחק ההיכרות שאני רצתי, שמציג את החוקים ומראה איך אנחנו משחקים אותו, או שתקראו את הקומיקס שיצרתי, שמסביר איך משחקים בשני עמודים את עולמות פראיים. אז אלה הן באמת שלוש טעימות לא פנטזיית קלאסית בכלל, שמראה גם איזה מין עולמות נוספים יש בחוץ, חוץ ממבחים ודרקונים קלאסי, וגם לאן יכול העולמות פראיים ללכת, אם זה הכיוון שלכם. זהו, אורי.
שזה נהדר, אבל אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם, מאזינים יקרים, אתם חושבים לעצמכם, אבל ערן, יש לי כל כך הרבה כסף שאני רוצה להשקיע מאשר ה-150 שקל האלה, במה עוד אני יכול להשקיע? והתשובה היא, Sword of Capus, או כמו שאני מתרגם אותו לעברית בלי שום הצדקה, החרב של קפוציוס, או כל דרך אחרת לבטא את זה, פרויקט של עוד אחד מיקירי הפודקאסט, עומר ג'י ג'ול, וזה מהדורה שנייה, של משחק שהוא נורא נורא כיפי, שעושה את כל הטריפל סורדס, גם משחקים עם זה גם סורד אנד סורסרי, גם סורד אנד פלנט, וגם סורד אנד סנדל, שאם אתם לא יודעים מה ההבדלים ביניהם, זה פשוט שהם רמות שונות של מה אתם מרביצים לו עם החרב.
עד כמה אתה קונן? איפה אתה קונן ועד כמה אתה קונן, כן.
אולי אפילו, אני לא זוכר את הסרטים מספיק טוב, אבל יכול להיות שזה, אם אתה רוצה לשחק בקונן 1, קונן 2, קונן 3, כי יש שם סורד אנד סנדל, שאנחנו פשוט, אתם יודעים, תנכי שכזה, נגדיר את זה רומי אולי אפילו, אתם יכולים לשחק בסורד אנד סורסרי, שזה פרקטיקלי כל ה-D&D ודומיו, או סורד אנד פלנט, שזה, איך קוראים לו, הוא שבמאדים, ג'ון?
כן,
אתם יודעים על מה אני מדבר, שאתם בני אדם שמוצאים את עצמם באיזשהו קונספט חייזרי שצריך איכשהו לשרוד אותו. שוב, הקיקסטארטר שלהם, תן לי רגע להסתכל, כבר כעבר, מומן באיזה 3 שעות, עכשיו כבר באיזה $4,000 מתוך איזה 1,500, אני ממליץ לכולם לתמוך, אבל לא סתם, אני ממליץ לכולם לתמוך כדי לשחק במשחקים האלה, כי זה פשוט כיף.
ראוי לציין כמובן זה באנגלית.
כן, 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 באנגלית, כן. ווואו, תשמע, זה מטורף, מטורף מה שקורה לסצנה הישראלית שלנו, כי אנחנו בדיוק סיימנו עכשיו עם הקיקסטארטר של עמית משה, שהצליח באופן פנומנלי, זה 800 ומשהו אלף אני חושב, עם, שדיברנו על זה לפני 2 פרקים אני חושב, תכף יוצא הקיקסטארטר של אביעד טל, שהוא כבר התחיל לפרסם, שבקרוב יצא עם כל הקלאסים החדשים והמגניבים שלו, בהשראת ספרים של סנדרסון, כמו Stormlight Archive וכדומה, ל-D&D מהדורה 5, מתישהו אני אעשה את הקמפיין מימון המון למחירה המוקדמת, של ההרפתקה שכתבתי לפני שנה, ואני פשוט לא מגיע לזה, ערן תנזוף לי בבקשה בהמשך.
ויום אחד... יגיע גם גודפלש של אביב מנוח, אנחנו כולנו בהמתנה.
יום אחד, כן. יום אחד. איזה זמן מרגש להיות שחקן משחקי תפקידים בישראל.
סבבה, עליי כולם מוזמנים לקחת בני, אבל מעבר לכך לדעתי סיימנו. ולכן...
להתראות! האזנתם לעל כתפי גמדים. המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarfs.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.